כל חי אונליין 93fm.co.il
Sohiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום רביעי, יוד זין בתשרי תפשיניין זין, טוב בתשרי תפשיניין זין, בית דחול המועד סוכות תפשיניין זין, ושפזין די יעקב, מסכת בב המציע, דף חב ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר וגם בימי חול המועד את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כותב הביאור הלכה בסימן סמך סעיף ד', מי שלובש ציצית ולא כיוון לשם מצוות עשה, לא רק שלא קיים מצוות עשה, כי הרי מצוות צריכות כוונה, אלא גם ביטל מצוות עשה, כי כאילו לבש דלת כנפות בלא ציצית. ואומנם במלכת שלמה הוא מפקפק בזה, אבל לגבי סוכה הוא מסיק שיש לחשוש לסברת הביאור הלכה, וכל שלא כיוון לשם מצוות עשה של סוכה, אבי כמו שאכל מחוץ לסוכה, והוא הדין לגבי שינה, אם אינו מכוון הרי הוא כישן מחוץ לסוכה, ויש להיזהר בזה הרבה. המשנה ברורה כותב שם שמי שלא מכוון, יש ללמד עליו זכות. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, יחד עם שמחת התורה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול. ואתמול, ביום הראשון של חול המועד סוכות תשע"ז, למדנו את דף כ"ב ממסכת בב המציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הנה התשובות לשאלות. שאלה ראשונה, אם יכול אדם להפריש תרומה על שדה חברו ללא מינוי שליחות ומדוע? התשובה היא, לא יכול, מפני שדורשים מה אתם לדעתכם וצריך השליח את דעת הבעלים. שאלה שנייה, אם בעל הבית לא גילה את דעתו מיכן יתרום השליח ותרם מה היפות, האם חלה הפרשה? התשובה, אם כשמצאו בעל הבית גילה בעל הבית את דעתו שניחה לו בהפרשה, חלה הפרשה, ואם לא, בטלה הפרשה. שאלה שלישית, האם יכול אדם להשתמש ברכוש חברו למצווה בלא ידיעת הבעלים? והתשובה, כן, אפילו להבעיה מפני שמסתם המרוצה בכך הבעלים. שאלה רביעית, האם פירות הוכשרו לקבל תומה כשנרטבו מעליהם בלא דעת האדם? התשובה, כן, בתנאי שנודע לבעלים כאשר הפירות עדיין היו רטובים וניחה לו. שאלה חמישית, תמרים שהרוח משאירה מעצי יתומים קטנים, האם מותר לאוכלם ומדוע? התשובה, לא, מפני שקטנים אינם בני מכילה, ומכילת היתומים לא מועילה לשיטת הבאי שפוסקים הלכה כמותו. והשאלה האחרונה על דף רב ב', איך משתמשים במקום כסימן? התשובה, לרשי, המוצא מכריז באיזה מקום מצאו והמאבד אומר איזה חפץ איבד, גילוי החפץ הוא הסימן, ולתוספות המאבד מגלה באיזה מקום עבד לו החפץ. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על דף חב ב' ממסכת בב המציע. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, טוב בתשרי תשע"ז, בית דחול המועד סוכות תשע"ז, ושפזין די יעקב. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום המיוחד הזה, ולימוד דפינו היומי, הלו דף חג, דף חב ג' ממסכת בב המציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חב ב' עמוד ב', 25 שורות לפני סוף דף חב ב', בנקודותיים מן המילים כריכות ברשות הרבים, הרי אילו שלו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס, ונשמח בזאת התורה. בחג של ושמחת בחגיך, ובשם השם נצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, המוצא כריכות ברשות הרבים הרי אילו שלו. דנה הגמרא באיזה אופן מדברת משנתנו, אמר רבא, ואפילו בדבר שיש בו סימן. מדובר במשנתנו, אפילו אם יש סימן בכריכות, וגם בהם הדין הרי אילו שלו. וערת הגמרא אלמא כסבר רבא, למדנו מכאן שסובר רבא, סימן העשוי להידרס חפץ שיש בו סימן שעבד במקום שמצוי בו דריסת רגלי אנשים כגון ברשות הרבים, והחפץ נמוך ויכול להידרס בקלות, לא אבי סימן אין הסימן שבו נחשב לסימן המחייב בהשבה, ולכן כריכות גם אם יש בהם סימן הרי אילו שלא. שואל הרמב"ן, מדוע שנינו לקמן בדפחפי עמוד א' שהמוצא ציבורים של פירות או מעות או שלושה מטבעות זה על גבי זה, וכן גזעי צמר הבאים מבית האומן אפילו ברשות הרבים חייב להשיב, הרי גם הם עשויים להידרס ברגלי העוברים ושווים. הוא מתרץ שפירות מתוך שהם אוכלים לא דורסים עליהם, ומעות מחמת שהם חשובים וחביבים בעיני אנשים, הראשון שמרגיש בהם לוקח אותם קודם שידרסו ברגלי העוברים ושווים, וגזעי צמר הם עצמם הסימן, משום שהצבע שלהם אינו נשחט על ידי דריסה. אבל פה בכריכות שהסימן שבו לא נחשב לסימן המחייב בהשבה, משום שהבעלים סבורים שמן הסתם כבר נשחט הסימן בדריסת הרגליים והם מתייאשים. רבא חולק על רבא, ורבא אמר לא שנו, לא נאמר במשנה שכריכות ברשות הרבים הרי אילו שלא, אלא בדבר שאין בו סימן, אבל בדבר שיש בו סימן חייב להכריז. אומרת הגמרא אלמא כסבר רבא, למדנו מכאן שסובר רבא שסימן העשוי להידרס אבי סימן נחשב סימן המחייב בהשבת הוידה. אילו התפארת ירושלים כותב שמחלוקתם של רבא ורבא תלויה בנידון בגמרא לקמן בדף זך עמוד ב', אם השבת הוידה על פי סימנים זה דאורייתא או רק מדי רבנן. לרבא סימנים מועילים רק מדי רבנן, ולכן כשעשוי להידרס אינו סימן מחמת שאפשר שהבעלים יתייאשים מהם, והרי זה ספק בתקנת חכמים, ומספק אינו חייב להחזיר את הוידה לבעלים. אבל לרבא סימנים מועילים מדי אורייתא, ולכן חייב להשיב גם מספק. ויהיה הגמרא לשון אחרת במחלוקתם של רבא ורבא, ואיקא דמתני להשמעא אתא בען פי נפשי, ויש ששנו את הממרא של האמוראים כמחלוקת בפני עצמה, ולא שהם נחלקו בפירוש המשנה. נאמר סימן העשוי להידרס, רבא אמר לא אבי סימן, ורבא אמר אבי סימן. מה נפקא מינה בין שתי הלשונות? ללשון השני יש לומר שטעמו של רבא אבי סימן, משום שמסתם האנשים לא ידרסו, אלא יגביעו את האבידה כדי לקיים מצוות השבה. אבל במקום שמצויים נוכרים ובהמות, הוא מודה לרבא. אילו ללשון הראשון, אין לומר כן, שממה שהוא צריך להעמיד את המשנה שכשאין בהם סימן, והוא לא מעמיד שמצויים שם נוכרים ובהמות, מוכח שהוא סובר שבכל אופן, זה נחשב סימן. מקשה הגמרא מהמשנה על רבא. תנן שנינו במשנתנו לאל בדף חפה לפעמוד א', כריכות ברשות הרבים הרי אילו שלא. ולכמן בדף חפי עמוד א' שנינו שהמוצא כריכות ברשות היחיד, שזה מקום שמעט אנשים הולכים בו, כגון בשדה זרועה שרוב בני אדם אין דורכים בה, ורק מעוטם הולכים בה, נוטל אותנו מכריז שמצען כדי שיבואו בעליהם וישיב את זה להם. וערת הגמרא כיצד קשה מכאן על רבא, איך ידעמי, על אילו כריכות דיברו המשניות? הידלית בהו סימן, אם כשאין בהם סימן, אם כך במשנה לכמן שנאמר בה שכשמצא אותן ברשות היחיד חייב להכריז, מה היא מכריז? מה הוא מכריז? וכוונת המקשה לומר שבעבידה שיש בה סימן המוצא מכריז, מהו החפץ שמצא? כשיטת רב נחמן לכמן בדף כוח עמוד ב', כדי שבעל העבידה ישים ליבו להכרזה ויזכר שעבד לו החפץ הזה, וייתן סימן ויקבל את עבידתו. אבל כשאין בה סימן, נמצא שהסימן היחיד שיכול בעל העבידה לתת זה שם החפץ שאיבד. ואם המוצא יכריז את שם החפץ שמצא, אין בו שום הוכחה שזה שלו. ולכן קשה, מה הוא מכריז? אם יכריז סתם מצאתי חפץ, לא ייזכר בעל העבידה ולא יתבע את עבידתו. אלא לו, ודאי המשניות דיברו, די יתבעו כשיש בהם סימן, ולכן ברשות היחיד יכריז שמצא כריכות, והבעלים יתנו סימן. וקטני, וכתוב במשנתנו, שאף שיש בהם סימן, כשמוצן ברשות הרבים הרי אלו שלא. אלמא מוכח מכאן שסימן עשוי להידרס. לא אבי סימן, לא נחשב סימן המחייב בהשבה. ותיופתא דרבא קשה על רבא מהמשנה. תרץ את הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולפרש לך את המשנה כדבריו, שלעולם די לית בהו סימן. המשניות אכן דיברו כשאין בכריכות סימן, ולכן ברשות הרבים הרי אילו שלא. ודכאמרת, השאלה ששאלת שאם כך במשנה לכמן שנאמר בה שכשמצא אותן ברשות היחיד, שחייב להכריז, מה היא מכריז, מה הוא מכריז? אני אענה לך, מכריז מקום. הוא יכריז מי עבדה עבידה ממנו במקום פלוני. ואז יבוא אותו אחד ויאמר מה הוא איבד. ומבאר את הגמרא מדוע רבא לא פירש כך. ורבא שפירש את המשניות דווקא שהיה בהם סימן אמר, זה משום שהוא סובר שמקום לא אבי סימן. אם הבעלים נותנים סימן את המקום שנמצאה בו העבידה, אין זה נחשב לסימן ולא ישיבו להם עד שיתנו סימן בגוף החפץ. ולכן העמיד את המשנה בשיש בהם סימן, ולכן הוכרח לומר שהטעם שברשות הרבים הרי אילו שלא, זה משום שסימן עשוי להידרס, אינו נחשב לסימן. הביאה הגמרא שאכן נחלקו רבא ורבא בדבר הזה. דאיתמר למדנו, אם הבעלים יודעים לכוון את המקום שנמצאה בו האבידה, רבא אמר לו אבי סימן זה לא נחשב לסימן, ורבא אמר אבי סימן זה נחשב לסימן וחייב להשיב להם. מקשה הגמרא מברייתא על רבא ורבא, תשמע שנינו בברייתא מוצא כריכות או מרים קטנים של תבואה ברשות הרבים, הרי אלו שלו. וכשנמצאו ברשות היחיד, נוטל אותנו מכריז, והאלומות או מרים גדולים בין שנמצאו ברשות הרבים ובין שנמצאו ברשות היחיד, נוטל ומכריז, ויש להקשות. רבא שמבאר במשנתנו שכריכות ברשות הרבים הם שלו, משום שהסימן שבהם עשוי להידרס, איך היא מתרץ לה? כיצד מתרץ את הברייתא שמחייבת באלומות להכריז משום הסימן שיש בהן? ורבא שמעמיד את המשנה כשאין בהם סימן, איך היא מתרץ לה? כיצד יתרץ את החילוק שיש בין אלומות וכריכות, הרי בשתיהן אין סימן? תרץ את הגמרא, רבא מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, שמעמיד את כריכות ברשות היחיד שבמשנתנו כשיש בהם סימן, ומעמיד את הברייתא בכריכות שיש בהם סימן. ורבא מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, שמעמיד את כריכות ברשות היחיד שבמשנתנו כשאין בגופם סימן, אלא הסימן הוא במקום, ומעמיד את הברייתא בכריכות שיש בהם סימן מקום. ומבאר את הגמרא את התירוץ. רבא מתרץ לטעמי בכריכות שיש בהם סימן, והטעם שכריכות שנמצאו ברשות הרבים הרי אלו שלו, משום דמידרסה, שהם נדרסות ברגלי העוברים ושווים, והסימן שבהם נשחט, ואילו כאשר נמצאו ברשות היחיד שמעט אנשים הולכים בה, נוטל ומכריז משום הסימן שיש בהם, כיוון דלא מדרסה, שלא נדרסות שם. המוצא אלומות או מרים גדולים בין ברשות הרבים שרבים הולכים בה ובין ברשות היחיד, נוטל ומכריז משום שהסימן שיש בהם, כיוון דגביין, כיוון שהן גבוהות הרבה מהארץ, לא מדרסה, אינן נדרסות ברגלי העוברים והשווים, והסימן שבהם אינו נשחט אפילו ברשות הרבים. ורבא מתרץ לטעמי, בכריכות שיש הכר במקום ממצן, והטעם שכריכות שנמצאו ברשות הרבים הרי אלו שלו, משום דה מין שטפה, מתגלגלות ברגלי העוברים ושווים ממקום שהונחו בו למקומות אחרים. וכשנמצאו ברשות היחיד שמעט אנשים הולכים בה, חייב להכריז משום דה לא מין שטפה, אינן מתגלגלות ממקום שהונחו בו, ויש הכר במקום שהן נמצאות. והאלומות שנמצאו בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד, נוטל ומכריז, ואף שברשות הרבים יש הרבה עוברים ושווים מכל מקום, כיוון דה יקירה, כיוון שהן כבדות, לא מן שטפה אינן מתגלגלות ממקום למקום, הן לא מתגלגלות מהמקום שהם הונחו בו, ויש בהם סימן מקום. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבא, תשמע, המוצא כיכרות של נחתום, האופה שאופה כיכרות כדי למכור אותם, הרי אילו שלא, יש לדייק מכאן, אבל אם הוא מוצא כיכרות של בעל הבית שאופה את הלחמים לעצמו, חייב להכריז. וממשיכה הגמרא בקושייתה ומבארת מדוע חילקו בין הכיכרות. כיכרות של בעל הבית, מה הייתה, מה הטעם שחייב להכריז עליהם, כיוון דעית בהו סימן, יש בהם סימן דמידה ידיעה. ידוע שריפת הדעין איש אינישו. פיתו של אדם נקראת על שם האדם, משום שכל אדם מופה את הפת כפי רצונו, ויש בצורתן סימן. ומשמע במשנה שלא שניים נמצאו כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים שרבים הולכים ועלולים לדרוס את הכיכרות, ולא שניים נמצאו ברשות היחיד שאין רבים הולכים שם, נוטל ומכריז משום הסימן שיש בהם. על מה מוכח מכך? שסימן העשוי להידרס, אבל סימן. ואם כך תיופתא דרבא, קושייה על שיטת רבא, מתרץ את הגמרא, אמר לך רבא, יתרץ ויסביר לך רבא את המשנה, אתם שם בכיכרות של בעל הבית שלא חוששים שהסימן שבהם ישחט בדריסה, היינו טעמה, טעמו משום שאין מעבירין על האוכלין. המוצא בדרכו דבר מאכל אינו רשאי לעבור ולהמשיך בדרכו עד שיגביינו ואינם עשויים להידרס. שואלת הגמרא, ואיכא, והרי ברשות הרבים יש גם נוכרים שאינם מקפידים על כך ודורסים את האוכלים ברגליהם. הנה מוכח שסימן העשוי להידרס נחשב לסימן. מתרץ את הגמרא, נוכרים חי שלכשפים. הגויים חוששים שהם הניחו את האוכלין שם משום שעשו בהם כשפים להזיק את הדורסים עליהם, ולכן הם נזהרים שלא לדרוס אותם. שואלת הגמרא, ואיכא, והרי ישנם ברשות הרבים בהמה וכלבים שדורסים את הכיכרות ברגליהם. מתרץ את הגמרא, משנתנו מדברת באטרא דלא שכיחי בהמה וכלבים, במקום שלא מצויים בדרכים בהמה וכלים. ולמרות שלאל בדף חב ב' עמוד ב' לעניין תמרי דזיקה, תמרים שנושרים מהעץ על ידי הרוח, אמרו שהבעלים מתייאשים משום שיש קצים ורמסים, ויש הגורסים שם בהמה וכלבים, בכל זאת אין כל המקומות שווים, ואף שבסתם שכיחי בהמות וכלבים, משנתנו מדברת במקום מסוים שהם לא שכיחים שם הבהמות והכלבים. מנסה הגמרא להעמיד את מחלוקת רבא ורבא במחלוקת תנאים. שואלת הגמרא, לאמא כתנאי, אולי נאמר שמחלוקת רבא ורבא מחלוקת תנאימי? שהרי שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, כל דבר שנמצא שיש בו שינוי ממה שהוא רגיל להיות, חייב להכריז, משום ששינוי זה הוא סימן והבעלים לא מתייאשים ממנו. כיצד? באיזה שינוי מדובר? מצא עיגול של דבילה ובתוכו חתיכת חרס, או שמצא כיכר לחם של נחתום ובתוכו מעות, שזהו סימנם שנמצאו בהם בתוכם דברים אלו? והגמרא מבארת כיצד מוכח ממשנתנו שהתנאים נחלקו בדין סימן העשוי להידרס. מכלל, מכך שרב יהודה אומר שהמוצא דבר שיש בו שינוי חייב להכריז משמע, דתנא קמא חולק עליו וסבר שהדין הרי אילו שלו. סברו בני הישיבה לומר בביאור המחלוקת, דכולי עלמא כולם מודים שסימן הבא מאליו הראוי לבוא מאליו, כגון עיגול ובתחו חרס שהחרס עשוי ליפול בעיגול בלא כוונה, וכן מעות בכיכר, אבי סימן. נחשב לסימן משום שאנו תולים שהבעלים הניחו אותם שם כדי שיהיה להם לסימן. ואילו התוספות בדיבור המתחיל סימן מפרשים שהחרס או המעות נפלו מעליהם לעיגול או לכיכר, ולפעמים הבעלים שמים לב שנפלו וסומכים שיהיה להם לסימן. וכמו כן כולם סוברים שמעבירים על האוכלין שהאנשים המהלכים בדרך אינם חוששים להגביע את האוכלין ואף דורסים עליהם. ואם כן, מה אילה ואם לא נאמר שבדין סימן העשוי להידרס כמיפליגי, בזה הם חולקים. מר סבר תנקם הסובר לו אבי סימן, זה אינו נחשב לסימן ולכן הרי אילו שלו. ולפי הסברה הזו חולק תנקם על רב יהודה רק ברשות הרבים שעשוי להידרס שם, אבל ברשות היחיד שאין הסימן עשוי להישחט, גם הוא מודה שיש להכריז על כיכר או על עיגול של דבילה שיש בהם שינוי. ומר סבר רב יהודה סובר אבי סימן נחשבו לסימן ולכן חייב להכריז. דוחה הגמרא הזאת ואומרת, אמר רב זביד משמי דה רבה, אמר רב זביד בשמו של רבה, איסל כדאי תכין כפי שעלה בדעתך לומר דקסבר תנקמה, שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, וכמו כן סובר שמעבירין על האוכלין, אם כן יש להקשות ממה ששנינו במשנה הבאה לכמן בדף חפי עמוד א', המוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים, חייב להכריז משום שיש בהם סימן, אמה היא מכריז, מדוע מכריז, עלו הסימן שבהם עשוי להידרס, שהרי המשנה לקמני המשך של דברי תנא קמא במשנתנו. מסביר השיטה מקובצת שצריך לומר שהמקשה סבר שדין כיכרות של בעל הבית להלן הוא בשיטת רב יהודה. וכמו כן מה שהריש נקטה כיכרות של נחתום הוא משום שיטת רב יהודה, אבל לתנא קמא הוא הדין בכיכרות של בעל הבית שהרי אילו שלו. ביורו של רבא שגם תנא קמא וגם רב יהודה סוברים כשיטתו שסימן העשוי להידרס נחשב סימן, ובעצם רב יהודה ותנא קמא נחלקו בעניין אחר. אלא אמר רב זביד משמי דה רבה, מסביר רב זביד בשמו של רבה, דקולי אלמא סברי, כולם סוברים שסימן העשוי להידרס, אבי סימן נחשב לסימן ומעבירין על האוכלין, עוברים על האוכלין ודורסים עליהם. ואחה, כאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמיפלגי, בזה הם חולקים האם נחשב סימן. לתנא קמא סבר שסימן הבא מאליו לא אבי סימן, אינו נחשב סימן, ורב יהודה סבר אבי סימן, שסתם הנפל מאליו ולא ניתן לשם סימן. ואילו התוספות מפרשים שמסתם הבעלים לא הרגישו כשנפלו ואין כאן סימן. ועוד כותבים התוספות שסימנים שיש בגוף הבהמה אף שבאים מעליהם בדרך גדילת הבהמות נחשבים סימן לכל הדעות, כיוון שהם ניכרים לעין והבעלים נותנים ליבם עליהם. וצריך לומר שרבה יכול לסבור שאין מעבירין על האוכלין, אלא כיוון שלפי סברת בני הישיבה בתחילה סוברים כולם שאין מעבירין על האוכלין, נקטו גם לפי רבה שכולם סוברים שמעבירין על האוכלין כדי לחלוק כמה שפחות על סברתם. אומרת הגמרא ורבא אמר לך, מביאים את שיטת רבא ביור ומחלוקת תנא קמא ורב יהודה שכולם סוברים כשיטתו. רבא יסביר לך את ביור המחלוקת, דכולי עלמא כולם סוברים שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, וכמו כן כולם סוברים שאין מעבירין על האוכלין, ולכן הסימן שבכיכר או בעיגול הדבילה אינו עשוי להידרס. ואחר כאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמיפליגי, בזה הם חולקים האם נחשב לסימן. תנא קמא סבר סימן הבא מאליו לא אבי סימן, ורב יהודה סבר אבי סימן. מביאה הגמרא לשון אחרת, שמה ששאלו למה כתנאי ממחלוקת תנא קמא ורב יהודה במשנתנו, לא נאמר לגבי סימן העשוי להידרס, אלא לגבי אין מעבירין על האוכלין. איכא דאמרי, יש אמרו בלשון אחרת, סברוה, סברו בני הישיבה לומר, דכולי עלמא, בין תנא קמא ובין רב יהודה במשנתנו סוברים שסימן הבא מאליו אבי סימן, וסימן העשוי להידרס לא אבי סימן. ואם כן, מה אליו, האם לא נאמר שבדין האם מעבירין על האוכלין כמיפלגי? בזה הם חולקים. דמר סבר, תנא קמא סבר מעבירין על האוכלין, ולכן הסימן העשוי להידרס הוא הדבר, ואין צריך להכריז. דמר סבר, רב יהודה סבר, אין מעבירין על האוכלין, ויש כאן סימן להכריז עליו. דוחה הגמרא את סברת בני הישיבה, אמר רב זביד משמי דה רבה, אומר רב זביד בשמו של רבה, איסל כדאי תכין כפי שעלה בדעתך לומר שסבר תנא קמא שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, וכמו כן הוא סובר שמעבירין על האוכלין, אם כן יש להקשות ממה ששנינו במשנה לקמן, שהמוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים חייב להכריז משום שיש בהם סימן. נשאלת השאלה, מה היא מכריז, מדוע מכריז, הלו הסימן שבהם עשוי להידרס. וביורו של רבה הוא שתנא קמא ורב יהודה סוברים כשיטתו שסימן העשוי להידרס נחשב סימן. אלא אמר רב זיד משמי דה רבה, דכולי עלמא סברי, כולם סוברים שסימן העשוי להידרס אבי סימן נחשב לסימן ומעבירין על האוכלין. ואחר כאן במשנתנו בדין סימן הבא מאליו כמיפליגי, בזה חולקים רב יהודה ורבנן. לתנא קמא סבר סימן הבא מאליו לא אבי סימן, ורב יהודה סבר אבי סימן. ורבא אמר לך, רבא מבאר שכולם סוברים כשיטתו, דכולי עלמא כולם סוברים שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, ואין מעבירין על האוכלין, ולכן הסימן שבכיכר ובעיגול הדבילה אינו עשוי להידרס. ואחר כאן במשנתנו, בדין סימן הבא מאליו כמפליגית, הנקם הסבר, סימן הבא מאליו לא אבי סימן, ורבי יהודה סבר, אבי סימן. ויה הגמרא את פסקי ההלכות בעניין השבת אבידה, אמר רב זיוד משמי דרבה כלל עד אבידתה, זהו הכלל באבידה, כיוון דאמר ויילה לחיסרון כיס, משעה שהבעלים אמר אבוי לו לעובד לעצמו שנחסר ממונו, מייאש למינה, נתייאש לו ממנה ומותרת האבידה למוצא. אומר הרן שזה לא דומה לגזילה שאינה נקנית בייאוש לבד, כיוון שהאבידה באה לידו ביתר, אבל גזילה באה לידו באיסור, ולכן אינה נקנית בייאוש לבד. כתב הרשב"א שדין זה שצריך לומר בפירוש ויילה לחיסרון כיס, זה דווקא בדבר שיש בו סימן, אבל בדבר שאין בו סימן, מיד כשיודעים הבעלים בנפילתו, אבי ייאוש. אמנם לפי רבה שהוא בא לממרה הזו, הדין בדבר שאין בו סימן, שאף שקודם שנודע לבעלים, אבי ייאוש. אבל הרשב"א אמר את דבריו לפי ההלכה שפוסקים כאביי, שייאוש שלא מדעת אינו ייאוש. ועוד הלכה אומרת הגמרא ואמר רב זביד משמי דרבה משמו של רבה הלכת ההלכה היא שהמוצא כריכות שאין בהם סימן ברשות הרבים שמתגלגלים שם ברגלי העוברים ושבים הרי אילו שלא וברשות היחיד היא אם נמצאו דרך נפילה באופן שנראה שנפלו לבעלים הרי אילו שלא משום שאין לומר שהמקום שנמצא יהיה סימן שהרי המעבד אינו יודע איכן נפלו לו היא דרך הנחה אם נמצאו דרך הנחה שנראה שהניחו אותן שם הדין הוא שנוטל ומכריז מי שאיבד אבידה במקום פלוני, כך הוא מכריז. וזה שהתרנו למוצא כשנמצאו ברשות הרבים, וכן זה שהתרנו בדרך נפילה אפילו ברשות היחיד, זה דווקא בדבר הנמצא שאין בו סימן, אבל בדבר הנמצא שיש בו בגופו סימן, לא שנה, לא משנה אם נמצא ברשות הרבים ולא שנה אם נמצא ברשות היחיד, בין אם מצא דרך נפילה ובין אם מצא דרך הנחה, חייב להכריז. שאף אם נמצא ברשות הרבים, סימן העשוי להידרס, אבי סימן. שואל התוספות ריד, לא מצאנו בכל השס שהאמורה יפסוק הלכה כדברי עצמו. ולכן הוא כותב שיש לגרוס אמר רב זביד לחוד או אמר רב זביד משמי דרב פאפה. ואילו בחידושים המיוחסים לריטב"א נאמר שהוא יישב את גרסתנו כי הוא פסק כדברי עצמו כיוון שהודו לו בבית המדרש. אומרת הגמרא בדף כ"ג עמוד ב' שנינו במשנה וכן המוצא מחרוזות של דגים, דגים חרוזים בחוט, זוהי אבידה שאין בה סימן והרי אילו שלא. שואלת הגמרא אמאי מדוע הרי אילו שלא לאבי קשר סימן שהקשר שקושרים בו את המחרוזת יחשב לסימן על ידי שהבעלים יאמרו איזה קשר היה במחרוזת. שואלים הראשונים לעניין תכריך של שטרות הגמרא מסתפקת האם קשר נחשב סימן. אז מדוע שואלת כאן הגמרא בפשיטות שיחשב סימן? כותב הרמב"ן שכוונת השואל לשאול בדרך של אם תמצא לומר אם נפשוט את הספק לאיל שקשר נחשב סימן כמו כן גם כאן יש לו להיחשב סימן. אבל הריטב"א כותב שפשוט לשואל שקשר שעושים במחרוזת זה קשר משונה ונחשב סימן, ויש הבדל בין קשר שבשטרות לקשר שבמחרוזות. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת, מדוע במחרוזות של דגים שמצא המוצא, הרי אילו שלא, מדוע שהקשר שקושרים בו את המחרוזת לא ייחשב לסימן, והבעלים יאמרו איזה קשר היה קשור המחרוזת, וכך הם יקבלו את זה. בשיבה הגמרא המשנה מדברת כשהיא קשורה בקיטרה דציידה, קשר של ציידי הדגים דקולי אלמה אחי מקטרי, כולם קושרים כך ולכן אינו סימן. שואלת הגמרא שוב ולאבי מניין סימן שמספר הדגים שיש במחרוזת יחשב לסימן על ידי שהבעלים יאמרו כמה דגים היו בה. והטעם שהשואל לא כלל את שתי השאלות ביחד ושאל ולאבי קשר ומניין סימן משום שרצה ללמדנו שסימן קשר עדיף על סימן מניין ולכן הקדים לשאול קודם לגבי הקשר. ונפקא מינה כאשר שניים תובעים את האבידה אחד נותן סימן קשר ואחד נותן סימן מניין נותנים את האבידה למי שנותן את הסימן של הקשר. כך אומר השיטה המקובצת. אם כן שואלת הגמרא, מדוע שמספר הדגים שיש במחרוזת לא ייחשב לסימן? משיבה הגמרא, משנה מדברת במניין הדשבין, שמספר הדגים שבמחרוזת הוא מספר הדגים שכל ציידי הדגים נהגו לחרוז, ולכן אין בו סימן. עכשיו מביאה הגמרא ספק, האם מניין נחשב לסימן? באו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת. מניין. הווי סימן או לא הווי סימן? מספר, האם הוא נחשב לסימן כשיודע העובד לכוון את המספר הדברים שיש באבידה? או לא? כגון שהוא יודע לומר כמה דגים היו במחרוזת שמספר הדגים שבה אינו כמספר שרגילים לחרוז בשער מחרוזות. אמר לו, ישיב להם רב ששת, תניטוע, שנינו בברייתא, שניתן לפשוט את הספק. אומרת הברייתא, מצא כלי כסף וכלי נחושת, עוד שמצא גסטרון של עבר, חתיכת שבר של עופרת, וכל שאר כלי מתכות, ונוקט את הברייתא את הכלים הללו משום שהדרך לשוקלם ושייך בהם סימן משקל. אומרת הברייתא, הרי זה לא יחזיר למי שטוען שהם שלו עד שייתן אות סימן בגוף החפץ, או עד שיכוון משקלותיו, שידע לכוון כמה הם שוקלים. מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מהברייתא, ומידי משקל אבי סימן, מכך שיודע לכוון את המשקל נחשב סימן, ודאי שיודע לכוון את המידה, אורך או רוחב, וכן היודע לכוון את המניין, נמי אבי סימן, גם כן נחשב לסימן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מידי משקל, משמע כאן שמידה עדיפה על משקל, ולכמן בדף כוח שנינו, כשתובע אחד אומר את מידת אורכו ומידת רוחבו של הבגד, ואחר אומר את משקלו, יינתן הבגד למי שאומר משקלו, משום שסימן משקל עדיף על סימן מידה. אז כיצד למדו כאן שמידה היא סימן, מכך שמשקל נחשב סימן? תרצים התוספות, שדווקא בבגד שאין דרך לשוקלו, עדיף משקל על מידה, אבל בשאר הוידות מידה עדיפה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וכן המוצא חתיכות של בשר, הרי אילו שלו. שואלת הגמרא, מהי, מדוע הרי אילו שלו? לאבי משקל הסימן, שמשקלה של החתיכה יחשב לסימן, שעל ידי שהבעלים יאמרו כמה היא שוקלת. משיבה הגמרא, המשנה מדברת במשקל הדשבין, כשמשקלה של החתיכה הוא כמשקל שאר החתיכות שרגילים הטבחים לחתוך, ואין בו סימן. שואל השיטה מקובצת, מה סבר המקשה? הרי כבר תירצנו לאל עניין מניין, שמדובר במניין הדשבין, אז אותו דבר יש לומר לעניין משקל. תרץ השיטה מקובצת שדווקא במניין מצאנו שנהגו הציידים לעשות כן, אבל במשקל לא מצאנו שנהגו לעשות כן. לכן סבר המקשה שאין ליישב כאן במשקל הדשבין. אבל מתרץ את הגמרא, שהמשנה מדברת באופן שכן נוהגים כך, גם לעניין משקל. שואלת הגמרא, ותאבי חתיכה גוף הסימן, שתהיה חתיכת הבשר עצמה סימן בכך שהבעלים ידעו לכוון מאיזה עבר בבהמה נחתכה, או דדווקא, או שזה חתיכה מהצוואר, או דאטמה מהירך, או מחלק אחר, שהרי מילו טניה, אם לא שנינו בברייתא, מצא חתיכות של דגים ודג נשוך, וזה הסימן בו שהוא נשוך, חייב להכריז. אבל המוצא חביות של יין ושל שמן ושל תבועה ושל גרו גרות ושל זיתים, הרי אילו שלא, הנה מוכח שבחתיכות חייב להכריז, משום שיכולים הבעלים לתת סימן מאיזה עבר הם. משיבה הגמרא, לעולם שנאמר מאיזה עבר נחתכה החתיכה, אין זה סימן, משום שאפשר שראה אותם בידי הבעלים, ולכן יודע לכוון מאיזה חלק הם. ומהברייתא אין הוכחה, כי יש לומר אחר במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, בדאיקה סימנה בפסקה, שיש סימן בצורת החיתוך, שלא נחתכה כדרך שכולם חותכים. כי היה כפי שמצאנו אפשרות לעשות סימן בעצם החתיכה, דרבה ברבונה, כשהיה שולח בשר לאשתו על ידי נוכרי, היה מחתך לי עטלה את הקרנטה, חותך אותו בצורת משולש שיש לו שלוש פינות, כדי שלא יחליפנו הנוכרי בבשר אחר, האסור באכילה. וכמו כן הברייתא דיברה, כשעשה סימן בצורת החיתוך. אבל המוצא דג שלם, הרי אילו שלו, ומדובר שמצא סוג דג הרגיל במקום הזה. ולכן סוג הדג אינו סימן. ולגבי חתיכה שחתוכה בצורת משולש וכדומה, אף שהסימן הזה נחשב כחותם אחד, ומצינו במסכת עבודה זרה דף למתת עמוד ב' שלעניין בשר החמירו להצריך שתי חותמות, זה דווקא כששולחים אותם ביד ישראל החשוד על החלפת בשר כשר בבשר נבילה. אבל כששולח ביד נוכרי, מספיק חותם אחד, משום שהנוכרי מפחד להחליף הבשר יותר מהישראל שחשוד. כך תוספות דיבור המתחיל, אטלטה. אילו הראש כותב שהסימן של תלת הקרנטה עדיף על חותם אחד. ולפי פירוש רשי במסכת חולין דף צדיה עמוד ב', שעשה זאת כדי שלא יגנבו אנשי ביתו את החתיכה לעצמם, אין צריך לחילוקים שכותבים התוספות והראש. מוכיחה הגמרא שאכן כוונת הברייתא לסימן שיש בצורת החיתוך, די קנה ממדויק כך גם בברייתא דקטני שכותב את הברייתא חתיכות דגים יחד עם דג נשוך. משמע שהחתיכות הללו דומיה דדג נשוך, בדומה לדג נשוך שהסימן שבו הוא הנשיכה שבו. מסיימת הגמרא, שמע מינה, אכן משמע מכך שגם חתיכות של דגים הסימן שבהם הוא צורת החיתוך. מבררת הגמרא את דין חביות יין ושמן ששנינו בברייתא לעיל. אמר מר, נאמר בברייתא לעיל, המוצא חביות של יין ושל שמן ושל תבועה ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אילו שלו. מקשה הגמרא, והתנן, והרי שנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד א', שהמוצא כדי יין וכדי שמן חייב להכריז, ואין ליישב שהמשנה מדברת כשמצא כמה קדים, כמשמעות הלשון כדי יין וכדי שמן בלשון רבים, ויש בהם סימן של מניין, ואילו הברייתא מדברת כשמצא חבית אחת. אי אפשר לומר זאת, משום שאף משנתנו על כוחה מדברת כשמצא קד אחד, כמו שמוכח מהרישה, לעניין כיכרות ומחרוזות, שהרי אילו שלו, בוודאי מדובר כשמצא אחת, ולכן המניין אינו סימן. ומה שנקטו בלשון רבים כיכרות או מחרוזות, הכוונה כיכרות ומחרוזות דאלמה. וכמו כן הלשון כדי יין וכדי שמן, זה לשון דאלמה, אבל בעצם מדובר שהוא מצא כד אחד. אם כן, שאלת הגמרא, איך אתה אומר שמי שמוצא חביות יין ושל שמן, הרי אילו שלא? הרי במשנה לקמן כתוב כדי יין וכדי שמן חייב להכריז. תרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא, אמר רב, אמר רבי זיירא בשמו של רב, מתניתין, ברשום. משנתנו מדברת שמצא חביות שבעליהם תחו את כיסויהן בטיט סביב, לאחר שפתחו אותן בימי חודשי שבט עד ניסן, וזה הסימן שבהם. רש"י כותב בדיבור המתחיל ברשום שהחביות בתקופת התלמוד היו עשויות מחרס, ואחרי הכנת היין בימי תשרי היו ממלאים אותם וסוגרים אותם במגופה של חרס, ושורקים, דהיינו מורחים טיט סביב המגופה כדי שלא יצא ריח היין מן החבית. ובימים של חודשי שבט עד ניסן שבהם מכרו אותם לחנווני, המוכר את היין, היו מוכרים לו 10 או 15 חביות ביחד והיו פותחים את המגופות כדי לתאום את היין. את חלק מהחביות חזרו שוב וסתמו ותחו טיט סביב המגופה, והטיט שתחו בפעם השנייה נקרא רושם. לאחר מכן החנווני היה נושא אותם לביתו כדי למוכרן. ומבאר רש"י שהגמרא מעמידה את משנתנו כשמצא בתקופת שבט עד ניסן חבית רשומה, ורישום זה נחשב לסימן, משום שיש חנוונים שרושמים ויש חנוונים שנושאים אותה לביתם כשהיא פתוחה כדי למוכרה מיד. הריטב"א כותב בביאורו שעצם הדבר שיודע לכוון שהחבית סתומה, זה סימן אף שאין סימן בעצם הרשימה, כיוון שבתקופה זו ישנן סתומות וישנן פתוחות, וידע זה לכוון שהן סתומות. אבל על הפירוש הזה מקשה הריטב"א כמה קושיות, וכותב שהעיקר כפירוש התוספות. בדיבור המתחיל ברשום, שדרך כל בעל הבית לעשות את רשימתו משונה משל חברו, ולכן יש ברשימה סימן, ואילו הברייתא שאומרת הרי אילו שלא מדברת בחביות שאינן רשומות. ואילו השיטה מקובצת מיישבת פירוש רש"י, שדווקא החביות שנפתחו ושוב נסתמו בימי שבט עד ניסן, הן הנקראות רשומות, שמלבד ששורקים אותן בטיט סביב כדי להדביק את המגופה, גם תכין אותן בטיט מסביב, ואפשר שעשו זאת לסימן שכבר טעמו מהן. וכיוון שיש שרושמים אותן ויש שנושאים אותן פתוחות למוחרם, וידע התובע לכוון שהיו רשומות, זה נחשב לסימן. והטעם שכשמצא חבית פתוחה אין לחייב להשיב אף כשידע התובע לכוון שהיא פתוחה, משום שהבעלים מתייאשים ממנה, כיוון שהשקצים והרמסים שותים ממנה. אבל הרשש כותב שגם רש"י סובר שיש לבעלים סימן בצורה שבה תחו את הטיט, כי אם הסימן בעצם הדבר שידע לכוון שהיא רשומה, אם כן הוא הדין, כשידע לכוון שהיא פתוחה יחשב לסימן ולאו דווקא ברשומה. מדייקת הגמרא מכלל דברייתא בפתוח, מתוך כך שתירצת שכשחזר והגיף את החבית ורשם את המגופה בטיט נחשב לסימן, משמע שהברייתא שאומרת הרי אילו שלא מדברת, כשלא חזר והגיף אותן. כי אין להעמיד את הברייתא כשמצאה שרוקה, סגורה, כפי שהיא בימי תשרי קודם שפותחים אותה כדי למוכרה. כי לא מסתבר שהברייתא מדברת בימי תשרי קודם זמן המכירה, משום שאז אין מוצאים חביות בחוץ, כיוון שכולם מניחים אותם עדיין באוצר. ואין להעמיד את הברייתא בדבר שאינו שכיח. וכיוון שכך יש להקשות, היא בפתוח, אם היא ניחן פתוחות פשוט שהם שלוש, הרי אבדה מדעתי, שגילו הבעלים דעתם שאין צריכים למה שבחבית הזו, כיוון שמניחים אותה פתוחה, וכל השקצים והרמסים ונחשים שבחוץ שותים ממנה. ותרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, הברייתא מדברת במיציף, שהניח את המגופה מלמעלה בלי לתוח אותה בטיט, ולכן אין בה סימן, אבל אינה נחשבת לאבדה מדעת. זאת אומרת שהוא ידק אותה היטב כדי שלא תיפול בנסיעתה, ומצוי שנושאים אותה באופן הזה, כיוון שהיא מהודקת היטב. תירוץ נוסף ליישב את סתירת המשנה והברייתא, אביי אמר, אפילו תימה, אפילו תאמר, אידי ואידי ברשום, אפשר לומר שבין המשנה ובין הברייתא מדברות כשתח את כיסוי החביות בטיט, ולא קשה ולא קשה מהמשנה על הברייתא, כי יש לומר כאן המשנה מדברת בחבית הנמצאת, קודם שנפתחו האוצרות של היין למחירה, רק מעט אנשים רשמו את החביות ועל כן עכשיו הרושם לסימן. כאן הברייתא מדברת כשנמצאה לאחר שנפתחו האוצרות של היין, ורוב החביות כבר רשומות, ואז אין הרישום מהווה סימן. זאת אומרת שהבאי חולק וסובר שהסימן של רשום מועיל רק קודם ימי שבט, כשכל החביות הן רק שרוקות, סגורות עדיין, מזמן שמילאו אותם בתשרי בטיט להדביק את המגופה, וזו נמצאת רשומה תוחה בטיט, שזה יותר משרוקה. אבל בימי שבט שפותחים את האוצרות ויש הרבה חביות כאלו, אין נחשב הדבר לסימן. כך מסביר השיטה המקובצת. ולשיטת התוספות שפרשו בדיבור המתחיל ברשום שיש לכל בעל הבית סימן ברשימה, סברת אביי היא שאחרי שנפתחו האוצרות וכל בעל הבית מוכר להרבה חנוונים, שוב אין לדעת של מי החבית. כך תוספות בדיבור המתחיל, אביי. מביאה הגמרא מעשה שכן כך סובר אביי להלכה, כי עד רב יעקב בר אבא, אשכח חביתא דחמרא. כמו המקרה הזה שרב יעקב בר אבא מצא חבית של יין שהייתה רשומה לאחר שנפתחו האוצרות, עתה לקמי דאביי, בא לפני אביי לשאול אם חייב להכריז, אמר לי, אמר לו, אביי, זיל שקול לנפשך, לך וקח אותה לעצמך. מביאה הגמרא ספק, האם מקום נחשב לסימן. בא עם עיני רב ביבי מרב נחמן, שאל רב ביבי את רב נחמן אם הבעלים יודעים לכוון את המקום שנמצאה בו האבידה. אבי סימן או לא אבי סימן, האם נחשב לסימן וחייב להשיבו להם או לא? אמר לי, השיב לו רב נחמן, תניתוע, שנינו בברייתא, היא הברייתא המובאת לעיל שניתן לפשוט ממנה את הספק. אומרת הברייתא, מצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה, ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אילו שלא. ויסאל כדאי תחים כפי שעלה בדעתך לומר דמקום אבי סימן, שמקום נחשב לסימן, לחרוז מקום שיחריז המוצא שמי שעבדה ממנו עבידה במקום פלוני, יבוא ויאמר, מה איבד? והטעם שלא פשט לו מכל העבידות שאין בהם סימן ששנינו במשנה לאל בדפחפה לפעמוד ב', שהרי אילו שלא ואינו מתחייב להחזיר משום סימן מקום, למה משם הוא לא פשט? משום שיש לדחות שהמשנה דיברה כשמצאם בדרך נפילה ואין הבעלים יודעים את מקום נפילתם. אבל חביות לא שכיח שיפלו, שכיוון שהם כבידות, מרגישים בנפילתם ובוודאי ניחום שם, ובכל זאת לא מחייבים להכריז משום סימן מקום. דוחה רב זביד את הראיה, אמר רב זביד, אחר במאי הסקינה, על ברייתא מדברת בחביות שנמצאו ברקת הדנהרה, בשפת הנהר, במקום שפרקו אותן מהספינה, ולכן אין בהם סימן מקום, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. בתקופת התלמוד, הייתה הרגילות שהיו מביאים את היין לעיר בספינה כדי למוכרו, והקונים היו פורקים את חביות היין מהספינה על דעת לסט אחת-אחת מן החביות לביתם, ובינתיים הניחו אותם על שפת הנהר. פעמים ששוכח לקחתן מהמקום שהיא ניחן בתחילה. אמר רב מרי, מה הייתה אמה? אמרו רבנן, מדוע אמרו רחמים שכשהחביות נמצאות ברקת הדנהרה בשפת הנהר לא אבי סימן? למה זה לא סימן? משום דאמרין עלי, אומרים למי שתובע אותן, כי איך דיתרה מלדידך, יתרה מינה מלחברך. כשם שהזדמן לך להניח בשפת הנהר, כמו כן הזדמן גם לחברך, שהרי כולם מניחים שם כשפורקים את היין מן הספינה. וממילא אין סימן במה שמונחות שם. אבל בשאר מקומות שאינם עשויים כל כך, שכולם מניחים בהם, המקום יחשב לסימן. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון נוספת, יש ששנו את דברי רב מרי באופן אחר. אמר רב מרי, מה הייתה מה אמרו רבנן, מדוע אמרו חכמים שגם כשיודע לכוון את המקום שהיו החביות מונחות בו בשפת הנהר לא אבי סימן, זה לא נחשב לסימן. דאמרי נא לי, אומרים למי שתובע אותם, כי איך דיתרא מלדידך אי מקום, יתרא מינה מלחברך אי מקום. כשם שהזדמן לך להניח במקום זה שבשפת הנהר, כמו כן הזדמן גם לחברך מקום זה. וממילא אין סימן במה שהן מונחות במקום זה. והנפקמינה בין שתי הלשונות, של הלשון הראשון דווקא כשאמר בכללות שנמצא בשפת הנהר אינו סימן, אבל כשמכוון את מקום מושבה המדויק נחשב סימן. ואילו ללשון השני גם באופן הזה, זה אינו סימן. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, האם מקום נחשב לסימן. ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרת, מעשה באדם שמצא זפת ביקב. ולשון מעצרת היינו שעוצרים, כובשים שם את הענבים ליין. ורשי במסכת עבודה זרה דף סמך עמוד א' מפרש שמעצרת זה גת של יין. אז אדם מצא זפת ביקב, עתה לקמי דרב בא מוצא לפני רב, לשאול מה דין הזפת. אמר לי, אמר לו רב, זיל שקול לנפשך, לך וקח אותו לעצמך. חזיה, דאב וכמה חסם, ראה רב שהוא מפקפק האם לקחתו משום שאינו בטוח שהוא רשאי לזכות בו. אמר לי, אמר לו, זיל פלוג לי לחיה ברי מיני, לך תחלוק מהזפת לבן של יחיה, כלומר, אין בזה שום חשש, וגם לבני הייתי מתיר ליהנות ממנו. אבל לעצמו רב לא רצה לקחת משום הרחק מן הכיעור, כמו שמצאנו במסכת יבמות דף חפי עמוד ב' שחכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, לא יישאנה. מפרש שם רשי משום חשד. שואלת הגמרא, למה כסבר רב, האם נאמר שרב סובר שמקום לא אבי סימן, מכך שלא חייבו להשיב משום הסימן מקום שיש בו, והרי לעיל בדף חף ג' עמוד א' נפסק שמקום כן נחשב לסימן. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, אין מכאן הוכחה שלשיטת רב מקום אינו נחשב סימן, כי משום יאוש בעלים נגעו בה, ודאי התייאשו הבעלים מן הזפת הזה, ולכן התירו למוצא לקחת את הזפת. דחזה דקדחי בי חלפי, ראה רב שבזמן המרובה ששעה הזפת שם, גדלו בו בזפת קוצים, בוודאי שכבר נתייאשו הבעלים. אומר האור זרוע שיש ללמוד מכאן שאפילו דבר שיש בו סימן אם ניכר בו שמונח כבר זמן מרובה, ומסתבר שכבר נתייאשו ממנו הבעלים, הרי אילו שלא. ומה שכתב רשי שלא היה בו סימן בכופרה בזפת, כתב זאת לפי סברת הגמרא בתחילה, אבל למסקנת הגמרא שמשום יאוש בעלים התיר לו רב, מדובר אפילו כשיש בו סימן. שואל הריטב"א, מדוע לא זכה בעל היקב בזפת מיד כשנתייאשו הבעלים, הרי חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו, והוא תראה שם עצרת, מקום הגת של היין היה במקום שאינו משתמר לדעת הבעלים, וחצר שאינה משתמרת, אינה קונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה אין חייב להכריז. מבררת הגמרא מהי אנפוריה, מהם כלי אנפוריה, מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, אילו הם כלים חדשים, שעדיין לא שבעתן העין של בעליהם, כלומר שעוד לא הורגלו הבעלים להשתמש בהם ולראותם, ואינם מכירים את מראיהם של הכלים. ונקראים אנפוריה, שזה נוטריקון של אין פה ראיה. מבארת הגמרא, איך ידע באיזה אופן מדובר? אי יתבעו סימן, אם יש בהם בכלים הללו סימן, כי לא שבעתן העין מה יהווה. אף אם לא שבעתן העין, אין זו סיבה לפתור את המוצא מלהכריז. אי דלא יתבעו סימן, ואם אין בהם סימן בכלים החדשים הללו, כי שבעתן העין מה יהווה. אף אם שבעתן העין, אין זו סיבה לחייב את המוצא להכריז. ואם כן, לשמה נוקט את המשנה שפטור להכריז משום שלא שבעתן העין. והערת הגמרא לעולם דלית בהו סימן, אכן מדובר כשאין בהם סימן. מה ששאלת לשם הנוקט את המשנה שלא שבעתן העין? יש נפקמינה בדבר לעניין להדור אל עצור ומרבנן בתביעות עינה. להחזיר את העבידה לתלמיד חכם בתביעות עין, כלומר, שאומר אני מכירה והיא שלי. וסובר רבי שמעון בן אלעזר שהיא מוצא כלים משומשים קצת ששבעתן העין, כין לבגביו, הבעלים מכירים אותם ומהדרין עליה ומחזירים לו כשאומר שמכירם שהם שלו, אף בלו שייתן סימן. אומרים התוספות לאל בדף יוטט עמוד א', דיבור המתחיל אבל, שעם הארץ אף שגם יש לו תביעות עין, אין מחזירים לו משום שחשוד לשקר. וכותבים תוספות לכמן בדף חב דלת עמוד א', דיבור המתחיל ומודה, שכל העבידות השנויות במשנה הם דברים שאין הרגילות שתהיה בהם תביעת עין. אבל המוצא דברים שהרגילות שיש בהם תביעות עין, אכן חייב להכריז. והרמב"ן כותב בשם הראב"ד שיש שני סוגי הכרזה. א', הכרזה בדבר שיש בו סימן, שחייב להכריז הרבה פעמים בכל מקום שהרבים מצויים שם. ועל זה מדברת משנתנו שפותרת בדבר שאין בו סימן. ב', הכרזה בדבר שיש בו תביעות עין לתלמידי חכמים שחייב להכריז פעמיים ושלוש ולא יותר, בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבהם מצויים תלמידי חכמים. וממנה לעולם לא פתרה משנתנו את המוצא. ומה שאמרה הרי אלו שלא, הכוונה לאחר שהכריז כבר בבתי כנסיות ובתי מדרשות ולא נמצא תלמיד חכם שיתבע אותם. ועוד מתרץ הרמב"ן שהחיוב להכריז משום תביעות עין זה רק כשמוצא במקום שתלמידי חכמים מצויים שם. משנתנו מדברת בשאר מקומות, ולכן נקטה בכל אילו שאין בהם סימן, הרי אילו שלא. ממשיכה הגמרא בביאורה ואומרת, אבל כי לא שבעתן העין, כשעוד לא הספיק להשתמש בהם ולהתרגל למראיהם, לא קים לבגביו, הוא לא מכיר אותם ולא מאדרין עליה ולא מחזירים לו. וזה שהוא אומר שהוא מכירו, משום שחושב שהוא שלו. ואף שתלמיד חכם אינו חשוד לשנות בדבריו, זה דווקא לשנות מדבר שברור לו, אבל בדבר שמסופק, חוששים שיאמר שמכיר משום שהוא חושב כך. מביאה הגמרא הוכחה שמחזירים לתלמידי חכמים אבידה על פי תביעות עין. דאמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, באן יתלת מילי אבידי רבנן דמשנו במילאיו. בשלושה דברים אילו רגילים חכמים לשנות בדבריהם מן האמת. במסכת, כששואלים אותו אם בקיאים הם במסכת מסוימת, הם משיבים לא, משום ענווה. והרמב"ם הלכות גזלה ואבידה פרק י' הלכה י' ג' מפרש שכשעוסק במסכת נידה, ושואלים אותו במה עוסק משיב שעוסק במסכת מקוואות כדי שלא ישאלו אותו בהלכות נידה. והתורת חיים מסביר שהרמב"ם מדבר בתלמיד חכם שלא הגיע להוראה ולכן יש לו להשתמט מלענות ככל שיוכל. שואלים תוספות בדיבור המתחיל במסכת, והרי במסכת קידושין דף למד עמוד א' דרשו ממה שנאמר ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד. תרצים התוספות שזה דווקא באדם שכוונתו לשאול דין או הוראה או להתלמד ממנו, אבל כאן מדובר שכוונתו לבודקו אם יודע את אותה מסכת, ואז דרך החכמים לשנות ולומר לא למדתי את המסכת הזו. והערוך מפרש, הסיבה שמשנים ואומרים שאין יודעים משום מאמר חזל במסכת דרך ארץ זוטה, למד לשונך לומר איני יודע שמה תתבדה ותוחז, והיינו שמה יימצא שלא כדבריך. דבר נוסף שתלמידי חכמים משנים הוא בפוריה, במיטה, כלומר ששואלים אותם אם שימשו מיטתם, הם משיבים לא משום צניעות. והמערשה גם מפרש הכוונה פוריה לפורים, שהרי אמרו במסכת מגילה דף זין עמוד ב' שחייב איניש לבסומה בפוריה עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, ודרך התלמידי חכמים שאף שלא נתבשם כל כך מכל מקום משנה ואומר שאינו יודע בן ארור המן לברוך מרדכי. ותוספות בדיבור המתחיל בפוריה כותבים שאין הרגילות שישאלו אותו אם שימש את מיטתו, אלא אם לא בא לבית המדרש מחמת קרי ושאלו מדוע לא בא, ישנה ויאמר שהיה חולה וכדומה. פירוש נוסף מביא מהתוספות שאם שאלו שכבת על מיטה זו, ישנה ולא ישיב כן, פן יראו בקרי והתגנה. והדבר השלישי שתלמידי חכמים משנים בדיבורם ובאושפיזה, באכסניה, ששואלים אותם האם המערך שלהם קיבל אותם בסבר פנים יפות, הם משיבים לא. מידה טובה לנהוג כך משום שעדיף למערך שלא ישמעו מטוב ליבו אנשים שאינם מהוגנים ויחלו את ממונו. וכתב בחידושי אגדות למהר"ל מפראג שאין הכוונה שיאמר שלא קיבלו בסבר פנים יפות, כי מדוע ידבר בגנותו? אלא יאמר שקיבלו כדרך שער בני אדם. והדיברות משה כתב שלא מסתבר לפרש את דברי רשי כפשוטו שיאמר על מערכו שלא קיבלו בספר פנים יפות, שדבר זה אסור מן התורה משום לשון הרע, אלא הכוונה שאם יכול, יאמר שלא יתארח אצלו, ואם ידוע שיתארח אצלו, יאמר שלא אכל משלו. תוספות בדיבור המתחיל באושפיזה מביאים את דברי רשי ומוסיפים שכך דרשו במסכת הירחין דף תזיין עמוד א'. על הפסוק בספר משלי פרק זך, מברך ראהו בקול גדול בבוקר השכם, בערב כללה תחשב לו, שהכוונה לאורח המפרסם ברבים כמה איטיבים הוא המארח. השיטה מקובצת כותב שמשמע שרשי מחלק בין הסוגיה כאן לבין הסוגיה בערכין, שהרי שם מבואר שנחשב איסור גמור ובכלל לשון הרע, וכאן הקט רשי שנחשב למידה טובה בעלמה ועל כוחך, ששם מדובר שמשבח אותו הרבה במה שתרח לפניו ובריבוי תפשילים וכיוצא בזה, אבל כאן אינו אומר אלא שקיבלו בסבר פנים יפות. שואלים תוספות הראשונים במסכת ברכות דף נ"ח עמוד א', שאורח טוב אומר כל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי, תרצים התוספות שם מדובר שאומר זאת בין בני אדם הגונים, וכאן מדובר כשהשואלים אותו עם בני אדם שאינם הגונים. המהרש"א מפאר שבמקום שמצויים גנבים אין התלמיד חכם מגלה איכן האכסניה כדי שלא יגנבו אותם. מבררת עכשיו הגמרא מהי נפקא מינה לעניין איזה דבר ישמיענו שמואל שדרכם של תלמידי חכמים לשנות בשלושת הדברים הללו. אומרת הגמרא אמר מר זוטרא להדור אלי אבידתא בתביעות עינה, להחזיר לו אבידה בתביעות עין כשאומר אני מכירה ואי שלי. אי הדינן בידי לא משני אלא בהנתלת, אם אנחנו מכירים בו שלא משקר בדבריו, אלא בשלושת הדברים הללו הוא משנה, מאדרין עלי, מחזירים לו. ואם משנה במילי אחריני, ואם משקר גם בדברים אחרים, לא מאדרין עלי, לא מחזירים לו. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה שאין להאמין למי שאינו מדקדק במעשיו. מר זוטרא חסידה, איגנב לי קסה דחספה מאושפיזה, נגנב כוס של כסף ממערכו. חז ירה מר זוטרא לאובר בירב, לאותו תלמיד, דמה שידי ונגיב בגלימה דחברי, שרחץ ידיו במים, ונגב אותם בבגדו של חברו. אמר מר זוטרא, היינו העיד אלו אכפת לממונה דחברי, זהו זה שגנב את הכוס, כי מעשיו מוכיחים שלא אכפת לו ליהנות מממונם של אחרים. כפתי ועודי, הכרחו מר זוטרא להודות על האמת, ואכן הוא הודה בגניבת הכוס. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי שמעון בן אלעזר שבמשנה. תניא שנינו בברייתא, מודה רבי שמעון בן אלעזר לחכמים, במי שמוצא כלים חדשים שסבעתן העין שבעלים התרגלו כבר למראיהם, שחייב להכריז כיוון שהבעלים מכירים אותם. ואלו הם כלים חדשים שעדיין לא סבעתם העין שאינו חייב להכריז, כגון בדי מחתין ובדי צינוריות, מזלגות קטנים שטובים בהם חוטי זהב, וכן מחרוזות של קרדומות, מחרוזות שתלויות בהם קרדומות. התוספות ריד מבארים שבדי מחטים וצינוריות כיוון שעומדים לסחורה ואינו רגיל בשימושם, כל זמן שהם חדשים אינו חייב להכריז שוודאי אין הבעלים מכירים בתביעות עין. אבל כלים שמשתמש בהם כגון כוס וסכין, אף שהם חדשים שייך שיקירם בתביעות עין וחייב להכריז. המהירי מבאר שכלים חדשים שסבעתן העין, היינו שאינם חדשים כל כך שבעלים כבר הורגלו בראייתם. בדי מחטים וצינוריות לעולם אין בהם תביעות עין. מה שאומרת הברייתא אלו הם כלים חדשים שלא סבעתן העין, הכוונה אילו הם הישנים שדינם כחדשים לעניין הזה. השיטה מקובצת מבאר בשם הרעבד שבדי מחתין מחמת דקותן אין העין שולטת בהם כשהם חדשים מאוד, אבל בשאר כלים העין שולטת בהם וחייב להכריז. מוסיפה הברית הדין נוסף כל אלו שאמרו שאין בהם תביעות עין, אי מתי מותרים למוצא אותם? בזמן שמצען אחד אחד, בד אחד או מחרוזת אחת. אבל אם מצען שניים שניים חייב להכריז משום שיש בהם סימן במניין. בררת הגמרא מהי בדי, מהם בדי מחתין ששנינו בברייתא? משיבה הגמרא סוחי, כמיני עצים דקים מפוצלים כענפים שתולים בהם מחתים וצינוריות. השיטה מקובצת מפרש בשם הרעבד שהכוונה ליתידות או מסמרים שתולים בהם מחתים וצינוריות. ומה עיקרו לבדי, מדוע קוראים להם ענפים? שהרי לא מצאנו לשון בדי אלא בכלים של בית הבד. משיבה הגמרא, דבר דתלובי מידי, דבר שתולים בו משהו, בד קראו לי, נקרא בד, כי ההוא דתנן, והגרא מוחק את המילה דתנן, כיוון שזה לא משנה אלא ממרה של המוראים, כי ההוא דתנן אתם כמו שמצאנו במסכת סוכה בדף ממדלת עמוד ב' לעניין הרבה שנשרו רוב עליה, שגם כשנשאר בעלה אחד, בבד אחד, בענף הרבה אחד, כשירה. מוסיפה הברית הדין נוסף, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס, זה צבוע, ומן זוטו של ים שהיה מתפשט על היבשה ושטף ולקח עמו את הנמצא בדרכו, ומשלוליתו של נער, כשעלה הנער על גדותיו ושטף את הדברים הנמצאים שם, שהם דברים העבודים ממנו ומכל אדם, וכן המוצא בסרטיה, דרך סלולה שמהלכים בה מעיר לעיר, ופלטיה גדולה, רחבה גדולה שבעיר המשמשת לצורכי מסחר, ובכל מקום שהרבים מצויים שם אפילו דברים שיש בהם סימן, הרי אילו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. מסתפקת הגמרא באיזה אופן אמר רבי שמעון בן אלעזר שהוועידה שנמצאה במקום שהרבים מצויים בו, הרי אילו שלא, וכן מסתפקת הגמרא עם חכמים חולקים עליו, ומהי ההלכה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, כי כאמר מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר שהמוצא במקום שרבים מצויים הרי אילו שלא, האם דיבר דווקא ברוב כנענים, במקום שרוב האנשים המצויים בו הם נוכרים, אבל ברוב ישראל לא, אבל במקום שהרוב הם ישראל הוא מודה שאין הבעלים מתייאשים, או דילמה או שמה נאמר אפילו ברוב ישראל נמי, אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהרי אילו שלא. נשאלת השאלה שבמקום שרובו נוכרים, אפילו אין הרבים מצויים שם מתייאש הבעלים, כיוון שהוא סבור שנוכרים צא את העבידה ולא ישיבנה. צריך לומר שבמקום שאין הרבים מצויים שם, אין הבעלים מתייאש לפי שהוא חושב שהוא ימצא את העבידה לפני שעוברי אורח יבחינו בה. ועוד יש לומר שבמקום שאין הרבים מצויים בו, חושב הבעלים שהנוכרים יחששו לקחת את העבידה לעצמם, כי הם הסברו שהבעלים הניחו את זה שם לדעת, הוא יבחין מי מגביע את המציאה. אבל במקום שרבים מצויים בו אין הדרך להשאיר חפצים ולא חוששים. ולפי זה הטעם של רבי שמעון בן אלעזר שהבעלים מתייאשים במקום שרבים מצויים הוא, כיוון שהרוב נוכרים והבעלים מתייאש ואומר שמסתם הנוכרים ימצא את העבידה ולא ישיבנה. ואפילו אם ישראל ימצא אותה הוא יאמר בדעתו שנפלה מנוכרי ולא ישיבנה. אבל לפי זה קשה מדוע רבי שמעון בן אלעזר אומר שהסיבה שהעבידה מותרת משום שהבעלים מתייאשים, הרי גם בלא זה תהיה מותרת משום שהרוב נוכרים ויש לתלות שנפלה מנוכרי. יש לומר שרבי שמעון בן אלעזר מדבר אפילו אם ידוע למוצא שהעבידה נפלה מישראל, מכל מקום הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים. כך התוספות בדיבור המתחיל, כי כאמר רבי שמעון. כיוון שגם אצל ישראל מצויים אנשים שאינם אגונים, שאינם מחזירים עבידות, וכיוון שרבים מצויים שם מתייאש ואומר בדעתו, ודאי כבר מצא האדם שאינו אגון ונטלה לעצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אפילו אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה לומר, שאפילו ברוב ישראל נמי, גם כן אמר רבי שמעון בן אלעזר את דינו, עדיין יש להסתפק, פליגי רבנן עליה לא פליגי. האם רבנן חולקים על רבי שמעון בן אלעזר וסוברים שגם במקום שהרבים מצויים בו חייב להכריז, או שהם עודים לו? ואם תמצא לומר פליגי, אם תאמר שחכמים אכן חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, עדיין יש להסתפק, שכן ברוב ישראל ודאי פליגי. ברוב ישראל ודאי הם חולקים וסוברים שחייב להכריז, אבל ברוב כנענים יש להסתפק, פליגי או לא פליגי, האם חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר, או שהם מודים לו שהרי אילו שלו של מוצאי העבידה. ואם תמצא לומר פליגי, אם תאמר שחכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב כנענים, עדיין יש להסתפק, הלכה כמותו או אין הלכה כמותו, האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, או אין הלכה כמו רבי שמעון בן אלעזר. ולמרות שיש לנו כלל יחיד ורבים הלכה כרבים כאמור במסכת ברכות בדף ת' ובעוד מקומות, אם כן מדוע שנפסוק הלכה כרבי שמעון בן אלעזר? מכל מקום, כשמסתבר טעמו של היחיד, פוסקים הלכה כמותו גם נגד רבים, כמו שמצינו במסכת נידה דף למד עמוד ב', שהוצרכה המשנה להשמיענו שהלכה כחכמים, כדי שלא נבוא לומר שהלכה כרבי ישמעאל שמסתבר טעמו. אם תמצא לומר, אומרת הגמרא, שהלכה כמותו כמו רבי שמעון בן אלעזר, יש להסתפק, האם דווקא ברוב כנענים הלכה כמותו אפילו ברוב ישראל? מנסה הגמרא לפשוט את היבעיה, את הספק הזה מברייתא. תשמע, יש להביא ראיה ממה שלמדנו בברייתא, מוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ובכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אילו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. ואין לומר שתיקנה העבידה לבית הכנסת בקניין חצר, כי קניין חצר זה מדין יד, ואין יד להקדש. וררת הגמרא, מן שמת לדאזיל בת ערובה, מי הוא התנא שהולך בדין מציאת עבידה אחרי סברה של רבים מצויים שם? רבי שמעון בן אלעזר. והבינה הגמרא שהברייתא מדברת אפילו בציבורי אמהות שבדרך כלל חייב להכריז, אבל מכל מקום במקום שהרבים מצויים בו, הרי אילו שלא, כיוון שהבעלים מתייאשים. שם התמינה, מכאן שהברייתא אומרת שגם בבתי כנסיות הרי אילו שלא מוכח, אפילו ברוב ישראל נמי, שרבי שמעון בן אלעזר מדבר גם ברוב ישראל, שכן סתם בתי כנסיות הם של ישראל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אחא במאי עסקינן במפוזרין. הברייתא מדברת במאות מפוזרות ואין בהם סימן, ובזה גם חכמים מודים שהרי אילו שלא. כפי שלמדנו במשנה לעיל בדף כ"ה עמוד א', מצא פירות מפוזרין, הרי אילו שלא. ולפי זה החידוש בברייתא, שאפילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שמצויים בהם תלמידי חכמים, גם כן הרי אילו שלא, ולא אומרים שמסתם התלמידי חכמים נוהגים להחזיר לפנים משורת הדין. שואלת הגמרא, היא במפוזרין, אם אכן מדובר במאות מפוזרות, מה העיריה? מדוע הברייתא מדברת דווקא במקום שהרבים מצויים שם? הרי אפילו אם אין הרבים מצויים שם, המאות שלו, כיוון שאין בהם סימן, ואין לומר שאכן מדובר במפוזרות והוא צריך לדבר במקום שרבים מצויים שם, משום שהיא נמצאה אבידה בחצר, שאין הרבים מצויים שם, הרי האבידה של בעל החצר, וכיוון שרבים מצויים שם, אבל לחצר שינה משתמרת והאבידה של מוצאה, אי אפשר לומר זאת מכל מקום, קשה מבתי כנסיות, שהרי אין קניין חצר להקדש, ואפשר לומר דין זה גם באין הרבים מצויים שם, והמאות שלו, כיוון שאין בהם סימן. מבארת הגמרא בדרך אחרת, אלא לעולם נאמר שהברייתא מדברת במאות צרורין, שבאופן זה יש בהם סימן, או צורת הקשר או מניין המאות שיש בצרור. ואחא במאי עסקינן, בברייתא מדובר בבתי כנסיות של כנענים ולא של ישראל. והם, הבתי כנסיות הללו, מקומות שהכנענים מתאספים שם, ורק באופן זה מדבר רבי שמעון בן אלעזר, ולא ברוב ישראל. מקשה הגמרא, בתי מדרשות המוזכרים בברייתא, מה איכא למימר? איך נבאר זאת? הרי בתי מדרשות אינם שייכים אצל נוכרים. ותרצת הגמרא, ברייתא מדברת בבתי מדרשות דידן, דיית ויהו כנענים, בתי מדרשות של ישראל שיושבים בהם שומרים כנעניים, שכן בתי המדרש היו בנויים מחוץ לעיר והיו צריכים שמירה, ואף שהנוכרים הם מיעוט כלפי הישראל המצויים שם מכל מקום, כיוון שהם קבועים שם, הם נוהגים לחפש שם אחר אבידות יותר מישראל העוברים ושבים שם, וזה נחשב כרוב כנענים. מסיקה ואומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שפירשנו את הברייתא בדרך הזו, בתי כנסיות נמי דידן דיית ויהו כנענים. אפשר לפרש שגם בתי הכנסיות הם של ישראל, אלא שיש בהם שומרים כנעניים, ולכן הרי אילו שלא. ולמרות שלקמן בדף קוף בית עמוד א' מבואר שסוחר בית מנוכרי כשהוא יוצא משם ייקח איתו את המזוזות, ואומר השיטה מקובצת שתם הוא כדי שלא יבוא הנוכרי לבזות את המזוזה, ואם כן, כאן שמבואר שגויים היו שומרים בבתי כנסיות, איך לא חששו שיבזו את הספר תורה? יש לומר שדרכם היה להצניע את הספר תורה לא בבית הכנסת עצמו אלא בבית הסמוך לו. מנסה הגמרא לפשוט את העיבה, היה את הספק ממשנה. תשמע, ממה ששנינו במשנה, מצא בה בעיר שגרים בה ישראל ונוכרים אבידה. אם רוב דיירי העיר הם ישראל, חייב להכריז. ואם רוב דיירי העיר הם כנעניים, אינו חייב להכריז. ובהמשך המשנה שם כתוב שאם הייתה העיר חציה ישראל וחציה נוכרים, צריך להכריז. ואין להקשות שאם כן היה לתנא לכתוב שעיר שרובה נוכרים, אינו צריך להכריז, ואם מחצה על מחצה חייב להכריז, וממילא נשמע שכאשר הוא בא ישראל ודאי חייב להכריז, משום שיש לומר שבמחצה על מחצה חייב להכריז רק כשראה המוצא שנפלה אבידה מישראל, שבאופן זה מסתמה לא התייאש הבעלים, כיוון שכלפי הבעלים עדיין חשוב מחצה על מחצה שישראל ימצא את האבידה, ואף הוא בכלל הספק של מחצה ישראל, שאולי הוא עצמו ימצאנו, אבל אם לא ראה המוצא ממי נפלה אבידה, אינו חייב להכריז, כיוון שממנו בוודאי לא נפלה אבידה, ואם כן, הרי זה כעיר שרובה נוכרים ואינו צריך להכריז. אבל בעיר שרובה ישראל, בכל אופן חייב להכריז, ולכן אי אפשר לכלול מחצה על מחצה ורובו ישראל ביחד. כך מסביר הפני יהושע. מדייקת עכשיו הגמרא, מן שמת לדאמר אזלין על בתה רובה, מי הוא התנא הסובר שהמוצא אבידה במקום שהרבים מצויים שם הרי אילו שלו, רבי שמעון בן אלעזר? שמת מינה, מוכח מדברי המשנה, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב כנעניים, שרבי שמעון בן אלעזר דיבר דווקא בעיר שרובה כנענים, אבל ברוב ישראל לא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמני רבנני. אפשר לומר שהמשנה היא בשיטת חכמים הסוברים, שרק ברוב כנענים הרי אילו שלו, אבל רבי שמעון בן אלעזר סובר שאפילו ברוב ישראל הרי אילו שלו. זהו מוריי ורבותיי, כאן אנו מסיימים את שיעור דפינו היומי, השעון לוחץ, ואנחנו באמצע הסוגיה, אז בעזרת השם יתברך, נלמד ונשלים אותה מחדש מחר. נחתום את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי, דף חף ג' ממסכת בבא מציע. שאלה ראשונה, מוצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים, האם חייב להכריז? שאלה שנייה, מהו סימן הבא מאליו? שאלה שלישית, הרואה אוכלים בדרך, מה יעשה בהם? שאלה רביעית, מידה ומשקל ומניין, האם אבי סימן? שאלה חמישית, מקום, האם אבי סימן? השאלה האחרונה, האם מותר לתלמיד חכם לשקר ולומר שאינו יודע מסכת שלמד? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי עוד זין בתשרי תפשין עין זין בית דחול המועד סוכות תפשין עין זין ושפזין די יעקב. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. עדף חף ג' ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי. חי בתשרי תפשין עין זין ג' דחול המועד סוכות תפשין עין זין ונלמד את דף חף ד' ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה. חגים וזמנים לססון מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור השמחה ונותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.